קורנפלקס עם חלב, זה אדמה?
קורנפלקס עם חלב? למה?
אין לך דבר חלב.
אבל למה אדמה? קורנפלקסים זה קורן, לכשמו זה...
גרעיני דיר.
זה לא גרעינים, זה קמח, שאחר כך עשו אותו פתיתים. אז זה שהכל.
פלור זה קמח, לא קורן.
כן. קורן זה תירס ופלור זה קמח, אבל אנחנו פה קורנפלקס, נכון?
כן.
אז זה פתיתים. וכיוון שזה פתיתים, אז אנחנו מברכים על זה שהכל. אז בין אם זה עם חלב או בלי חלב, אז זה שהכל. רק אם שאלת על קורנפלקס, אני התברר לי השבוע דבר מדהים. צריך עוד בדיקה, לא נאמר את הסיום והסיכום שלו, אבל כפרסום ראשוני... פרסום ראשוני בעניין הזה אנחנו נוכל לומר, וזה פרסום ראשוני בעולם, כן, שתדעו, זה סקופים יש לנו כאן, יש לנו סקופים יותר גדולים מוועדת וינוגרד. התקשר אליי הבן ביום שלישי שעבר, אמר לי, אבא, הביאו לנו בישיבה שוקו של טרה, עם מרכיב נוסף, מזין וטוב, קוראים לזה אומגה 3. היום זה דבר שאנשים אומרים שמשתמשים בו וזה בריא, כולסטרול, עניינים, אני לא רופא. אבל אומגה 3, מותר לשתות את השוקו הזה? בפרט שיש לו איזשהו בדץ מהדרין, ואמרתי לו, מה הבעיה? אני לא מבין בזה, מה זה אומגה 3? אמרו לו שאומגה 3... זה מופק משמן דגים. ואם אנחנו ספרדים לא אוכלים דגים וחלב ביחד, אז איך אפשר לשתות את השוקו? זה שוקו של, שיש בו דגים. אז אולי זה טוב רק לאנשי הבדץ, אבל לא לעם ישראל כולו. כי יש גם אנשים ספרדים בעם ישראל, לא רק אנשי בדץ. אז אמרתי שאני לא יודע, ואני אנסה לברר. נכון להבוקר אני אומר כך, אחרי בירורים ארוכים ומייגעים. קודם כל, כולם בורחים מלענות תשובה. ב', אומגה 3 זה שמן דגים. היום ניסה מישהו להגיד שמפיקים אומגה 3 כלשהו במוצרים מסוימים צמחי. לפחות לפי מה שאני ניסיתי לברר, זה דבר מאוד מוזר. שיש אומגה 3 צמחי, כי זה מופק מדגים. וגם מי שקונה אומגה 3 בחנות, שהיום זה בא כקפסולות, לנו יש עוד את טראומת הילדות של כף שמן הדגים בבוקר. מישהו חווה את החוויה הזאת? לא. טוב, אני אזקן פה. שמן דגים כף בבוקר. ככה אמרו שזה לפני בית ספר, זה היה הנשיקת שלום של אמא החוצה. כף גדולה כזאת יפה של שמן דגים. אז אומגה 3 זה שמן דגים. סתם כללית אני אומר, מי שהולך לקנות בבית מרקחת, בכל מקום אחר את האומגה 3, חייב כשרות. ויש מוצר עם כשרות על המדף. יש כזה שהוא באישור הרבנות הראשית לישראל, ראיתי תוצרת אחת מאמריקה, מה הבעיה? מאיזה דגים מכינים את זה? אולי מלוויתנים. אולי מכל מיני דגים אחרים, מי יודע? אף אחד לא יודע. אז מקום אחד שהוא מושגח כמו שצריך, יש אישור הרבנות הראשית לישראל, כאשר אפשר להשתמש. אבל זה לא פתר לנו את הבעיה שהם מערבבים את השמן עם דגים. עם שמן דגים עם חלב, שספרדים כמו בשר ודגים ביחד, סכנת חמירה מאיסורה, אם עושים או לא, אבל בכל מקרה מה שמתברר, שזה לא רק במוצרים האלה של החלביים, אלא יש חברות נוספות של, ולכן כשתעלת את העניין אני אומר את זה, שמייצרות ברנפלקס, כל מיני מוצרים כאלה שדומים לקורנפלקס הפשוט, משהו יותר יוקרתי ועולה יותר, אז מוסיפים אומגה 3. ואם מוסיפים אומגה 3, השאלה אם אני יכול בבית להוסיף חלב לברנפלקס הזה. כי אם יש שם אומגה 3 וזה שמן דגים, אז גם חסידים, לא רק ספרדים, פי הקבלה גם, לא משתמשים בחלב דגים ביחד. לא שאי אפשר לאכול באותה ארוחה, אפשר, אבל לא ביחד לערבב אותם. וכאן מערבבים. אז צריך להבין, כי בניסיונות החקירה שלי, כנראה צריך אנשים עם שיניים יותר רציניות ממני. ענו תשובה ואחר כך חזרו בהם, ומי שענה תשובה אל תצטט אותי, ומי שענה תשובה אחרת אז ניסה להגיד אצלי זה בסדר, אצל השני זה לא בסדר. בקיצור, יש פה בעיה. אני מריח פה בעיה, ובעיה גדולה. אז אל תשתמשו באומגה 3 עם חלבי. סביר להניח שזה שמן דגים. ואם מישהו נתן לזה הכשר, אז כנראה, כמו שאומרים בעברית פשוטה ונקרא לזה רחובית, הוא לא ספר אותנו, רק בקופה. כשהוא צריך את התשלום עבור המוצר, אבל של הכשרות הוא לא עשה את זה. טוב, בכל מקרה זה לעניין ששאלת, ואם אנחנו כבר עונים, אז קורנפלקס כשלעצמו, ברכתו שהכל. אם יש מוצרים נלווים כמו ברנפלקס, ששם יש קמח חיטה, אז כמובן שעל קמח חיטה הוא לא בטל, אפילו שהוא באחוזים נמוכים, למדנו את זה בשיעורים שלנו כאן, ומברכים בורא מיני מזונות. אז זו התשובה. שאלות נוספות שהיו, שי אליהו שואל, האם מותר ללבוש טלית קטן ישירות על הגוף? כללית לגבי טלית, מה זה טלית? אנחנו היום הולכים וקונים בגד, לא משנה, גדול, קטן, מה בסיס ההלכה, הדין של טלית. אנחנו היום הולכים וקונים בגד, את הבגד הזה קונים שהוא מארבע כנפות, ולארבע כנפות אנחנו מוסיפים פטילים. כשלשון התורה הוא לא כזה, על כנפי בגדיהם לדורותם. זאת אומרת, אנחנו ברגע שיש לנו, וזה בסיס ההלכה, ברגע שיש לנו בגד שיש לו ארבע כנפות, צריכים לשים לו פטילים. בשום מקום בתורה לא כתוב שצריכים, חייבים לקנות בגד, כדי שאני אעשה בארבע הכנפות שלו פטילים. לא כתוב בשום מקום. אז יגיד לי היום מישהו, אם כך, אז בשביל מה בכלל אני צריך, אין לי בגד של ארבע כנפות, אני לא חייב בציצית. הוא בא לציון גואל, פתרתי את עצמי מהמצווה הזאת, שבקיץ היא תורדנית, ובחורף היא סתם ככה נכנס בבגדים. בשביל מה אני צריך את זה? אתה צודק ב-100%, חבל עליך. פשוט חבל עליך. אני אגיד לאותו אדם, מדוע? כי זה יש לנו גמרא במנחות, שאומרת שרב קטינה אמר את אותו דבר. בקיץ היה לובש סמיכת פיקה, נקרא לזה כך, סמיכת קיץ, וזה בגד של לילה, אז פטור מציצית. בחורף היה הולך עם סמיכת צמר, היה חתום על סמיכת צמר, והוא הולך עם זה, אז הוא פטור מציצית, כי זה בגד של לילה. וככה נפטר עד שפגש אותו, ההוא סבא, ובדרך כלל זה אליהו הנביא. פגש אותו בשוק ואמר לו, קטינה, קטינה, עד מתי אתה מתבטל ממצוות ציצית? אמר לו, וכי אנשיתו העשה? אומר השיר במקום, וכי בבית דין של מעלה מענישים על מי שמבטל מצוות עשה, אל תיתן לי פרס, גם אל תעניש אותי, אני לא חייב. קוראים את החבר'ה האלה שאומרים, אני לא חייב, איפה כתוב שאני חייב? אז תשימו לב לתשובה של אליהו הנביא, ועליה לא ענה יותר רב קטינה. אמר לו אליהו הנביא, ההוא סבא, אמר לו, בעיד נדר איתך באלמה, כשיש רוגז בעולם, דין בעולם, רתיחה בעולם, אנשי ננף העשה. בבית דין של מעלה מענישים גם מי שלא מקיים מצוות עשה. אז ברוך השם, אצלנו הכל רגוע, שום דבר לא בלחץ, המדינה בשקט ושלווה, כולנו לא בעיד נדר איתך, שימו ציציות, חבל על הזמן. חבל על הזמן, זה השכפץ הטוב ביותר שיש. מגן עלינו מארבע הצדדים. אבל המצווה היא מצווה, ולכן אנחנו עושים. עכשיו, כיוון שכל הדין היסודי של מצוות ציצית הוא בגד שיש לנו, עליו אנחנו צריכים לשים את הפתילים, אז אין לי שום שאלה אם מותר ללבוש אותו ישירות על הגוף, לא ישירות על הגוף. זה הבגד. את הבגד שלי אני לובש כמו שאני רוצה. נכון, את הפתילים אני אשתדל שלא יכנסו לי למקומות מתודפים, ואני אסדר אותם בחגורה או במקום כזה שלא יתלכלכו מהרגליים או מקומות אחרים בגוף שהם לא נקיים. בוודאי, אני שומע קדושת הפתילים האלה. אבל איך שאני רוצה, רק שנייה אחת, אני אומר דבר נוסף. פעם מישהו שאל אותי, האם בחורף כשאני יוצא מהבית, שבת בבוקר עם הטלית עליי, אני יכול לשים את הצדדים של הטלית כמו צעיף להתחמם? כי זה תשמיש, אלא מה הציצית הזאת? הטלית מה? היא בגד. אתה עם בגד שם כמו צעיף קדימה כדי להתחמם? תחמם גם בזה. מה השאלה בכלל? כי זה בעצם בגד. אז זה לשאלה הראשונה, אם מותר ללבוש טלית קטן ישירות על הגוף, מותר ללבוש ישירות על הגוף, רק לשים לב שהפתילים לא יתבזו, כי חס וחלילה שלא יהיה ביזוי של מצווה. אם חובה לישון עם ציצית, לא חובה לישון עם טלית, זה טוב. אדם שיודע שגופו נקי בלילה, או אני אומר את זה בצורה הפוכה, כדי שגופו יהיה נקי בלילה, ולא יקום בבוקר בצורה לא נעימה, אז על פי הארי, לישון גם עם הטלית קטן בלילה. אבל מי שיודע שיש לו בעיה, קודם כל שישאל שאלה פרטית, איך מסתדרים עם הבעיה, ואחרי שפותרים את הבעיות, אז אפשר ללכת לישון עם טלית גם בלילה, זה לא חובה, זה מעלה, וזה עוזר הרבה. בבריכה, אם מותר לשחות עם ציצית, אני הייתי אומר שאסור לשחות עם ציצית בבריכה. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. פתאום יהיה איזה ככה, מישהו עם הרגל ייתן איזה גל, הטלית תעבור לו על הפנים, הוא לא ישים לב איפה הוא שוחה, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, אבל אין שום סיבה לשחות עם ציצית בתוך המים. כמו שאת הבגדים אנחנו לא לובשים בתוך המים. הייתי פעם באיזה בריכת שחייה, הגיעה לשם קבוצת אנשים שנכנסו לבריכת שחייה עם בגדים. צעק להם המציל, כאן לא מכבסה. בבריכה, נמצאים כמו בבריכה. רק שנייה, אם מותר לי ללכת עם טלית קטן, גם אם אני לא מסתובב עם כיפה כל היום. מה הקשר? זאת אומרת, צריכים להסתובב עם כיפה כל היום. ומי שלא מסתובב עם כיפה כל היום מסיבה כלשהי, אז טלית, זה לא פותר. מה זה? זה לא קשור אחד לשני, שני דברים נפרדים. ואני בעצמי יכול לבוא ולומר שהיה לי כבר במקומות מסוימים במילואים, שאתה לא יכול ללכת עם כיפה, מסיבות השמורות והידועות, והולכים עם טלית קטן בתוך הבגדים, שלא שמים לב, אתה הולך עם טלית קטן, עם כיפה אתה לא הולך. אז אין בעיה בדבר הזה, אדרבה, זה לפחות שיהיה טלית, אם אין כיפה, כן.
מה לגבי כיפה ששוחים בבריכה?
כיפה ששוחים בבריכה? כובע ים, מי שרוצה. בריכה זה... שלא ייפול לך, אני יודע מה... כן, בסדר גמור, אם רוצים את הריבועים שתופסים את החור של... אני מתאר את זה, אני מתאר את מה שאתה מראה לי. הריבועים בפינה של הטלית קטן או גדול, במקרה שלנו כטלית קטן, אפשר לפתוח תפר בצד אחד ולהכניס פנימה את הפתילים על מנת שלא יתבזו ולא יתלכלכו, בסדר גמור. העיקר שלא תפרת את הפתילים בפנים, אלא רק הכנסת אותם, אז כשזה נייד זה יכול להיות גם מקופל. שאלה נוספת לגבי ויינוע במוצאי שבת של השבוע שחל בו יום העצמאות. טוב, זה כבר עבר. שני דברים, יש פה קודם כל אם יש יום טוב באמצע השבוע, למי שנוהג לא להגיד ויינוע, אז לא אומר, וזה לא יום טוב. דבר נוסף, אצל ספרדים, גם בשבת חול המועד, אומרים ויינוע, שובה. מתחילים לראה שני פסוקים קודם, באותו פרק, שובה השם, עד מתי, ואומרים תמיד, כן, ואומרים תמיד, זה לשאלות, כן.
מה
השפע? מה?
מחר יש איזה משהו, פסח שני משהו.
או, טוב שאתה מזכיר לנו.
נהלך מהר את זה ילדי.
טוב, אני כבר התקדמתי, רציתי לדבר קצת יותר על נושא של ל"ג בעומר, אבל אתה מביא לנו דברים יותר חשובים. אתה צודק, אז אני קונה את השאלה שלך אליי. פסח שני. מחר חל פסח שני. מהו פסח שני? ניתן הסבר, קצר, כמה דקות, מהו פסח שני, וכתוצאה מכך מה אנחנו עושים, או צריכים לעשות מחר. משה רבנו מצווה את עם ישראל לשחוט את הפסח. מתי? התורה אומרת, בשנה השנייה, בחודש הראשון, בשנה השנייה, אומר משה רבנו, ויעשו את הפסח, את הפסח במועדו. כך אומר הפסוק. לעשות את הפסח, כמו ששנה שעבר, אל תחשבו שפסח זה היה מקרה חד פעמי, אירוע היסטורי. פעם אחת בליל הסדר, אכלו קורבן פסח כששחטו אותו באותו יום אחר הצהריים. זאת אומרת, כשיצאו ממצרים בשנת הרצל?
בשנת
2448 לבריאת העולם, נכון? בית אלפים תף ממחת, בעשירי לראשון, בעשירי לניסן, לקחו את הקורבן, את הכבש, קשרו אותו, בי"ד, ב-14, שזה היה יום רביעי בשבוע, העשירי היה שבת, י"ד, יום רביעי בשבוע, אחר הצהריים, שחטו את קורבן הפסח, ביום רביעי, בלילה, אור לחמישי, אכלו את קורבן הפסח, ראשו על קרבו, על קרעיו, מקליכם בידכם, בתניכם חגורים, כן, וככה תאכלו אותו, כמו שאומר הפסוק, זה היה הפסח מצרים. ככה, יצאו ממצרים, למחרת בעצם היום, זאת אומרת, ביום תתוו בניסן, שנת 2448, בשעה שישית בצהריים, זאת אומרת, בחצות היום יצאו בני ישראל מארץ מצרים, בדיוק. אין בזה שום ספקות ומחלוקות, ברור. שאלה אם כל העניין הזה של הקרבת קורבן פסח, או בלשוננו, הם שאלו פה על יום העצמאות, המצווה המיוחדת ליום העצמאות, יום העצמאות הראשון של עם ישראל, שהיה ליל הסדר, מה עשו אז? כן. מה המצווה המיוחדת ליום העצמאות? מנגל. על האש. אתה לא שומע אותי. על האש, בדיוק. לא מבינים למה יהודים עושים ביום העצמאות על האש. זה כבר מהתורה יופיע, לפני 3,319 שנה. זה לא משהו שנולד לפני 59 שנה. זה כבר מזמן, הקדוש ברוך הוא ציווה. בכל מקרה, האם זה מיוחד לאותה שנה בלבד, או גם לשנים הבאות? אנחנו יודעים, יש פסח מצרים, יש לו הלכות מסוימות, פסח דורות, זאת אומרת, פסח שאנחנו צריכים להקריב כל שנה ושנה מאז יציאת מצרים והלאה, זה נקרא, סליחה, פסח מצרים, פסח דורות, זה הפסח שנוהג בכל שאר הדורות, ואת הציווי עליו אנחנו שומעים ממשה רבנו אל בני ישראל, בתחילת חודש ניסן, בשנה השנייה ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, זאת אומרת, שנת 2449, שנה אחרי כן. אז מצווים. פתאום באים אנשים למשה רבנו, ביום י"ד בניסן, כשצריכים לשחוט את הפסח בשנה השנייה, אומרים לו, משה רבנו, אנחנו לא יכולים, תמאים לנפש האדם, לא יכולים להקריב קורבן פסח, מה נעשה? אנחנו לא אשמים. לא עשינו מעשה לא טוב, שבעתיו תאמר לנו, הפסדתם את הקרבת קורבן פסח השנה. אנחנו עושים מעשה טוב. אומרים חכמים, במדרש, רש"י מביא במקום, מי היו אותם אנשים שהיו תמאים? נושאי ארונו של יוסף הצדיק. הם הביאו את ארונו של יוסף הצדיק ממצרים עד ל... איפה קברו אותו?
בשכם.
עד לשכם. הביאו את ארונו של יוסף הצדיק, הם היו תמאים כי הם נגעו בארון. הם נשאו את הארון. לכן, שואלים את משה רבנו ביום י"ד בניסן, מה עלינו לעשות? אמר להם, תשובת
משה רבנו, מה
היא? לא יודע. לא, עמדו ואשמעה, מה ידבר השם אליכם. זאת אומרת, אני לא יודע, בעברית פשוטה נגיד. לא בושה להגיד, אני לא יודע. זה מעלה גם. אפילו משה רבנו אמר 5 פעמים, אני לא יודע. בכל מקרה, הוא לא יודע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה באמת צריך לעשות, זה לומר להם שיש פסח שני. מי שהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה, ולא עשה את הפסח השני, סליחה, לא עשה את הפסח הראשון, יש לו מה שנקרא מועד ב'. מועד ב' לא רק לנכשלים, אלא לכאלה שלא עשו את המבחן כולו. זאת אומרת, יש מועד ב'. מתי זה מועד ב'? חודש לאחר מכן. דרך אגב, הזכרנו את העניין, כשדיברנו על העניין של לימוד לפני החג, על הלכות החג. 30 יום קודם הרגל, דורשים בהלכות הרגל, עומדים משם. משה רבנו עומד בי"ד בניסן, ודורש על י"ד באייר, על פסח שני. מזה למדנו את העניין. מהו פסח שני? אנחנו מקריבים קורבן פסח ביום י"ד באייר אחר הצהריים, כמו השעה שהיו צריכים להקריב ביום י"ד בניסן, אוכלים אותו עם מצות, אבל אין מצוות השבתת חמץ מהבית. אין מצוות השבתת חמץ מהבית. רק את קורבן הפסח אוכלים באור לתתוו, בלי חמץ, על מצה. עכשיו, מה שקורה היום, כיוון שלא היה לנו פסח ראשון, גם אין לנו פסח שני. ואם אין לנו פסח שני, לפחות אנחנו עושים זכר לקורבן פסח שני. אז יש כאלה שנוהגים ביום י' ד' אחר הצהריים, כזמן הקרבת הקורבן, או אור לתתוו, מנהגים, זה בסך הכל מנהג. אור לתתוו, שזה זמן אכילת קורבן פסח בלילה, לאכול מצה שמורה כמו ליל הסדר. לאכול? מוציא, מצה שמורה, כן, כמו שצריך. באותו יום. זה מנהג. כיוון שהיום הזה הוא יום הקרבת קורבן פסח, לא אומרים בו תחנון. יום י' ד' באייר, לא אומרים בו תחנון. מחר לא אומרים תחנון. עכשיו יש שאלה, גם במנהגים, האם אנחנו אומרים ביום י' ד' באייר, שזה הקרבת פסח שני, את ההלכות של תחנון כמו כל שאר הימים, או לא? אני אומר לגבי מה מדובר, באמת דברים אמורים, האם עכשיו במנחה, מי שעדיין לא התפלל, האם יאמר תחנון או לא יאמר תחנון? יש מי שאומר שלא אומרים תחנון, כדין כל יום שלא אומרים בו תחנון, לא אומרים ביום שלפניו. במנחה שלפניו לא אומרים תחנון. יש מי שאומר שמכיוון שכל יום י' ד' באייר, פסח שני זה רק אחרי חצות, זמן הקרבת קורבן פסח. אז מה יש לי לפני? אז אומרים תחנון היום במנחה, זאת אומרת ביום י' ג' במנחה, ורק מחר בשחרית ובמנחה לא אומרים תחנון. שתי דעות במנהגים, ספרדים בדרך כלל לא אומרים תחנון גם במנחה שלפני, ואצל אשכנזים ברובם אומרים תחנון מנחה שלפני, אבל מחר בכל מקרה לא אומרים תחנון, יום שיש בו קצת יותר שמחה בגלל המעשה שצריך להיות בו. אני אומר, יום שצריך בו יותר תפילה. יום שצריך להתפלל בו יותר לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו גאולה שלמה, על מנת שנוכל בעזרת השם לעלות להר בית השם, להר הבית, כדי להקריב עליו את קורבן הפסח. ואם מישהו שואל אם מותר היום לעלות, כן, להר הבית, גיל שואל, האם מותר לעלות היום להר הבית? אז אנחנו נאמר, אני אומר עכשיו את דעתי האישית. קודם כל, הרבה מגדולי הרבנים כתבו שלא לעלות. מצד, גם היום, יש הרבה רבנים, לאחרונה פרסמו גם כמה מודעות מטעם גדולי הרבנים, לא לעלות להר הבית, ואני אומר את הדבר, את דעתי עכשיו, כן? באופן עקרוני בסיסי, יש מקומות שאין בעיה לעלות בהר הבית. אין. יש מקומות שהם תוספת הרודיונית, אין להם קדושת הר הבית. יש מקומות שמי שטבע לקריו, כן, בעל קרי שטבע יכול לעלות. יש מקומות כמובן שאסור לעלות. א', צריכים לדעת טוב טוב את המקומות, וטוב טוב את המצב של האדם, ואם הוא צריך לטבול, איך טובלים, האם זה סתם טבילה רגילה, או טבילה עם כל ה... דיוקים והדקדוקים שיש בתבילה כתבילת נשים. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינה, ואני אומר את זה כמובן כדעתי האישית, מבחינה פוליטית-מדינית. א', אני אוסיף עוד הקדמה ואז אומר את זה. לא עולים להר הבית סתם, כמו שלא נכנסים לבית הכנסת סתם. ראיתי פעם בצפת איזה כובע טמבל אחד, הולך על אנטנה של... מקל מגן מנהיגות, מה שנקרא, יודעים מה אני מדבר? מדריך טיולים, יש לו מקל מנהיגות, עם כובע טמבל עליו, כדי שכולם ילכו אחריו, נכנס לבקר בבית הכנסת של הארי הקדוש. מי שיודע איך בכלל הצליחו לפתוח את בית הכנסת הזה, השערות שלו יסמרו. בבא סאלי, הלך בתוך כדי תפילה מיוחדת, ואת העוזר שלו תפס ביד, עד שהצליח להיכנס לבית כנסת הארי, לעשות שם איזושהי תפילה, על מנת שיכולו לפתוח אותו, כי מי שנכנס לבית כנסת הארי היה נפטר. לא נתנו את המפתחות. מקום קדושה כזה גדול, והלך הבבא סאלי והצליח לפתוח אותו. מי שיקרא את הסיפור, סיפור מדהים מאלף, השמה שם בכלל לא פחד לתת את המפתח, אמר חבל עליו. לא ידע שזה הבבא סאלי שאנחנו הכרנו אחר כך. כן, אנחנו מה שקרא חכמים אחרי מעשה, אחרי שכבר התפרסם בעולם. אבל לא רצה לתת לו את המפתחות. אמר חבל עליו שלא צריך לגרור אותו עם חבל. כמו כהן גדול ביום הכיפורים שלא היה ראוי איך היה יוצא. והלך ופתח הבבא סאלי בית הכנסת של הארי. ואנחנו נכנסים לבית הכנסת של הארי. באים אנשים טוריסטים, איזה יופי, מסתכלים, נוצאים, תן לי תמונה, take picture. היי. איזה מדברים האלה? חמישים שנה. איזה מדברים? מותר להיכנס, סתם הלכה פשוטה. מותר להיכנס לבית הכנסת לצורכו של האדם?
לא.
לא נכנסים לבתי הכנסת, לא בחמה מפני החמה ולא בגשמים מפני הגשמים, ולא לשום שימוש ולא עושים את בית הכנסת קיצור, גם לא את החצר. אם יש שער מצד אחד ושער מצד שני, מה נעשה עיקוף מסביב? בואו נחתוך, אסור. קדושת בית הכנסת, גם אם צריך לקרוא למישהו מתוך בית הכנסת, בית המדרש, מתיישבים, אומרים משהו, פרק תהילים, רק לאחר מכן אפשר ללכת לקרוא לאדם. או אם זה משהו דחוף, תקרא לו, תשב, תגיד פרק תהילים. ואם מישהו לא יודע להגיד כלום, מה לעשות, לא למד, שב, אשרי אשרי ביתך, עוד יעלו חסר. עצם העובדה שישבת בבית הכנסת, כבר יש לך שכר. לא למדת, לא... ישבת. אבל להיכנס סתם כי אני צריך משהו, ברור שבהר הבית, אל הר הבית לא עולים סתם. מתי עולים להר הבית? לצורך דבר שיש בהר הבית. או קורבן, או תפילה.
אבל...
אפילו תפילה לעלות. עכשיו, מה קורה? ועכשיו אני מגיע לצד המעשי, מה שנקרא... הצד המעשי שלנו היום, אנשים רוצים לעלות להר הבית. קודם כל הם עולים בשושו, כמו שאומרים. שלא ישימו לב. חסר לך שרוצית איזה סידור מהכיס, התחלת לקרוא תהילים או משהו, להתפלל, קופצים עליך שלושה ווקפונים. יודעים מה זה? שמעלים, הווקף. כן? בושה. זה בושה, זה לא כבוד. זה לא עניין של כבוד המקום. וכל המטרה היא שמותר. עכשיו כשעולים להר הבית צריכים להשתחוות. השתחוויה בהר הבית איך היא? On the face. פישוט ידיים ורגליים. זה להשתחוות. כולם אומרים, נס היה בהר הבית, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זאת אומרת, כולם עומדים צפופים, סרדינים, ככה היה בהר הבית, משתחווים רווחים. עכשיו אם אני משתחווה, כמו שאנחנו משתחווים היום בבית הכנסת, מתכופפים קצת, מה הנס שיש פה? כל הקופסת סרדינים הזאת, הנהג עצר. כולם, קדימה, חזרה, אחורה, נכון? מה הנס הגדול? שכשעומדים, עומדים צופים, כשמשתחווים, הכוונה היא על הרצפה, פישוט ידיים ורגליים. זה השתחוויה בבית המקדש. אז יש מקום. כל אחד תופס מקום של שישה. טוב, תלוי ברוך הוא. בסדר, נארגן את הממוצע. אז זה היה הנס הגדול. אז לעלות להר הבית בצורה הזאת. אז נכון, אני שומע את הטענות שאנשים אומרים, אם אנחנו לא נתחיל, זה לא יהיה. לא יודע. אני לא יודע. לא יודע מה כן, מה לא. אין לי שליטה על העניין הזה. אני אומר רק דבר אחד, זה צריך להיות בכבוד.
מה, לא לעלות?
לא. מה עשית, אני אומר? לא, זה בושה. זה בושה. אתה יודע, הילדים שלי שואלים אותי, יש שם כל מיני תנועות בישיבות תיכוניות וזה, מה לעלות, לא לעלות. תראו, אני דעתי, קודם כל אם יש גדולי הרבנים שאומרים לא לעלות, אז לא עולים. בית, גם אם יש מקומות שמותר, זה בושה. מה אתה צריך לטוף מכות? שברו לך את המשקפיים? מה הסיפור פה? למה אתה עולה? כיבוש? כיבוש חיילים. המשטרה והממשלה לא רוצה, תחליף אותם. תחליף את המשטרה, תחליף את הצבא. תחליף גם את הממשלה. סליחה, לא את הצבא. הצבא זה כולם. בסדר? ברור? תחליף אותה. אתה לא מצליח, סימן שאתה לא מוכשר לזה. כנראה עוד אין לך זה. לא הגיע הזמן שלך. בוא, תארגן דברים. יש לך עכשיו הזדמנות להחליף את הממשלה. שתהיה ממשלה שתגיד. בונים זמנית בית כנסת בהר הבית, ולאחר מכן, בעזרת השם, נבנה גם את בית המקדש. כי לבנות בית כנסת זה עניין שכמה ימים, מביאים הכל, טרומי, במקום סדרים בית כנסת, איך שצריך, סוגרים עניין. בוא נראה מה יהיה בעולם. לא להיות חכמים גדולים, יהיה חכמים קטנים. אבל אנחנו חכמים, נכון? יש חכם מאיתנו? אין. אבל קצת נקטין, נוריד אחוז אחד ממה שאנחנו חכמים, ובוא נראה מה יהיה. דוגמה שאמרנו, באופן עקרוני, להקריב קורבן פסח היום. אם אנחנו מדברים על פסח שני, מותר או אסור להקריב קורבן פסח היום? לכאורה חייבים, למה? לא צריך. צריך לדעת את מקום המזבח. מקום המזבח ידוע. לעזות כנגד המזבח. שחיטה מותרת בזר, טומאה ותרה ודחויה בציבור, זאת אומרת אפשר להקריב בטומאה אם כולנו טמאים. גמרנו, מה הסיפור? תביא לי את הבן אדם הראשון שיעלה להר הבית להקריב קורבן פסח. מה יעוף פה? אתה מתאר לעצמך מה יעוף פה? מה? מה? דבר, אתה מתבייש. העולם מתעופף פה, לא? אז בואו נהיה מציאותיים. למה אנחנו... נכון, אנחנו רוצים את הר הבית לידינו, בידינו, הכל נכון. הכל נכון, אבל צריכים לפעול. והפעולה, הפעולה הממלכתית. היא לא פעולה פרטית של אנשים. נכון, שהפרטים מהשטח יכולים ללחוץ, זה נכון. יש דרכים נוספות. אם לא מצאת את הדרכים הנוספות, כנראה אתה לא מספיק רציני. אז זהו. לגבי עלייה להר הבית, נתאפק עוד יום יומיים עד שיחליפו את הממשלה, ותהיה ממשלה אחרת. בסדר, בינתיים להתחיל להתאר ולעשות את מה שצריך, לפחות במה שאפשר להתאר.
יש תפילה מיוחדת לחג, לחג השני?
לא אומרים תחנון, כי זה יום שהוא יותר של שמחה. איך?
גם בקריאת שמע בערב, בנוסף קריאת שמע יש גם תחנון, גם זה לא אומרים.
לא, הם לא אומרים את החנון הזה. ביום שלא אומרים את החנון. מה שלא אומרים ביום שלא אומרים את החנון, לא אומרים בערב. בסדר, זה ההלכה. טוב, אז רק דבר אחד שאני רציתי לומר, אז עוד פעם, אז היום היה שיעור שיותר שאלות, כמה נושאים, אפשר לחתוך אותם, כל אחד נושא בפני עצמו, אבל דבר אחד שאני אומר לשים לב, העניין הזה של תלמידי רבי עקיבא, שאנחנו בזמנים האלה, פרט, י"ד, יום עצמאות יש לנו עכשיו, מתו תלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. ולמה אני אומר את הדברים? כי יש הרבה מקומות שלא נהגים כבוד זה בזה. רבי עקיבא היה בעצם הענק שדרכו עברה כל התורה. הענק הזה שאפילו משה רבנו לא ידע, נקרא לזה בלשון שלנו, איך לאכול אותו. כי הגמרא, וזה מה שפתחתי פה במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', אומרת שהראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. לא יודע את מי הוא הראה לו בדור שלנו, אבל כי זה מתחלף מהר מאוד, אני לא יודע כמה הוא הראה לו בכל דור. אחד בדור או אחד בשנה, בשנתיים. בכל מקרה, המדרש אומר, הראה לו דור דור ודורשיו, מנהיגיו. והראה לו את רבי עקיבא. איך נולד העניין של רבי עקיבא? שראה משה רבנו את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לתורה. אנחנו יודעים שיש אותיות שהן נקראות אותיות מתויגות מזוינות. ככה הן נקראות בלשון חכמים. מה הכוונה? יש עליהם תגים, כתרים. שלושה. שלושה פסים שהם בעצם יוצרים כתר. הכתר הזה נמצא על האותיות שעטנז גץ. שין עין תת נון. וזין, ג' צד היא סופית, ויש שמתייגים גם בדק חיה, בדלת קוף, חת יודי, אלה האותיות שמתייגים אותם, וראה משה את הקדוש ברוך קושר כתרים לתורה, אמר לו, מה זה? לא מספיק לנו אותיות, צריך גם כתרים למעלה. אמר לו, יש בדור בין הדורות, תלמיד חכם אחד, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. איך השם שלו? תראה לי אותו, רבי עקיבא. הראה לו הקדוש ברוך הוא את רבי עקיבא, והכנס אותו לבית המדרש של רבי עקיבא. עומד, עומד משה רבנו בשורה ה-18. למה? כי היו יושבים לפי רמת הידיעות. היום לא עושים כך, שאף אחד פה לא... כן? אבל פעם היו יושבים לפי רמת... מי שיותר רציני יושב קדימה, מי שפחות יושב אחורה, והתלמידים הכי מופרעים, שם אותם בסוף, שלא יציקו לנו, ומה שהם יודעים יודעים, מה שלא לא. דרך אגב, בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, לפני 70 שנה, 60 שנה זה היה נוהג, אני לא יודע מה היום, אבל עד אז, אני יודע שאנשים מבוגרים שלמדו שם, כשרבי לוין היה משגיח, ורבי סזלמן מצר היה ראש הישיבה קטנה שם, וכל הגדולים האלה, אז היו מושיבים את הילדים לפי הידיעה, מי שיודע יותר טוב יושב יותר קדימה. ואחרים שילכו אחורה, חבל על הזמן. היום הגישות הן שונות, אבל בסדר. בכל מקרה ישב בסוף שורה 18, ושמע אותם מדברים דברים, ולא הבין כלום, חלשה דעתו של משה רבנו. זה תורה של מי? בעצם התורה מי נתן אותה? הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, ועומד רבי עקיבא ודורש דרשות, ומשה רבנו לא מבין, אבל של מי התורה הזאת? מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, איתך אדם כזה, יש לך אדם כזה, תן את התורה על ידו. אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק, כך עלתה מחשבה מלפניי. זהו. אחר כך אמר לו, טוב, אם זה הוא, אם זה האדם, מה שכרו? אז הראה לו שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, או נוסח אחר, שתולים את בשרו באנקולי, זאת אומרת, ואבים של הבשר בחבי התליזים, מוכרים את הבשר של רבי עקיבא, אמר לו, זאת תורה וזו שכרה. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא חופשי, אנחנו מכירים את השאלות. שאלות יותר קשה, יש שאלה יותר קשה מזה? אין שאלה יותר קשה מזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשובה, שתוק, כך עלתה מחשבה מלפניי. מאותה סיבה שאני נותן את התורה על ידך ולא על ידו, אפילו שאתה חושב שהוא יודע יותר ממך, מאותה סיבה גם, במילים פשוטות, לא הכל אתה צריך להבין. יש דרכי השם, יש סדרי מנהל, נקרא לזה כך, של הקדוש ברוך הוא. לא הכל. למה אני מדגיש את הסיפור הזה? זה מראה לנו מי היה רבי עקיבא. שמשה רבנו אמר, את התורה תיתן על ידו, לא על ידי. ומתו 24,000 או 24,000 זוגות של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. לכן יש לנו את התקופה הזאת, שהיא תקופה לא כל כך נעימה. ובעזרת השם, ביום ראשון אנחנו מסיימים איתה. וזה קצת נותן לנו אור. א', אנחנו מסיימים את התקופה הזאת, תקופה שצריכה זהירות, לנהוג כבוד אחד בשני. והחיבור של הדבר הזה, של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, פה אני אגיד את זה במילה אחת, רבי עקיבא בעצם העביר את התורה שבעל פה, רבי שמעון בר יוחאי העביר את הרמה של הנבואה בישראל. זה העניין של הזוהר, נבואה. כן, הזוהר, הפנימיות של תורה. אם רבי עקיבא העביר את התורה שבעל פה, מה שאנחנו קוראים הלכה, חיצוני, הגמרא, משנה, רבי שמעון בר יוחאי העביר את החלק הנפשי, את החלק הפנימי, הרוחני. וזה החיבור בין שניהם דווקא בל"ג בעומר, בעזרת השם, שנזכה להתחבר לתורה, גם בצד החיצוני, גם בצד הפנימי, גם בגוף, גם בנפש, שני הדברים גם יחד, ובעזרת השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא, להדעת את התורה בשלמותה כולה, ואז נזכה בעזרת השם לעלות אל הר בית השם, בשמחה, לעשות פסח שני, לאכול קורנפלקס, כמו שאתה שאלת מההתחלה, סגרנו את כל השיעור ביחד בברכה המתאימה, לא דגים וחלב ביחד, ובעזרת השם, זכה לגאולה שלמה. עוד לא, אנחנו כולנו תפילה, זה היה גדר תפילה.